יום הדף חף דלת, מתחילים בעזרת השם, 13 שורות מלמעלה, במילים אמר רב, בארמון המלוכה, לא מחליפים אנשי צוות כל יומיים. כותב ספר החינוך במצווה שין צדיק דלת, מלכות פה בעולם הזה, ימנו להם אנשים ידועים, נכבדים, להיות כל מלאכת האכל, כל מלאכת ארמון המלוכה, נעשית על ידם. כי לא ראוי למלך שישנה כל יום משרתים לפניו. יש את הצוות, הסגל משרתים הקבוע, שעומד מוכן לשרת את המלך, להפעיל את ארמון המלוכה. כך אותו דבר כותב ספר החינוך גם בבית המקדש, בבית השם. כבוד המלך וכבוד המקום הוא להיות שם אנשים ידועים, משבט ידוע, הכהנים. קבועים לשירותו של הקדוש ברוך הוא. ולא ייכנס זר ביניהם לעבודה. וזה מה שאומרת התורה. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, ואתה ובניך איתך, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת. כל העבודה של המזבח, כל העבודה בקודש הקודשים, ועבדתם, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, אבל רק אתם, רק הכהנים יכולים לעשות את העבודה בבית המקדש. אבל אם ועזר הקרב, חלילה יומת, חמור מאוד. אבל מי ששם לב, הפסוק מדבר כאן על שני דברים. ועבדתם, עבודת מתנה. אמר רב, דווקא אם זה עבדתם, שזה עבודה תמה, עבודה שמשלימה סדרה של עבודות, כמו שמיד נראה, וגם עבודות מתנה, שנותנים משהו, לא שלוקחים. לכן אמר רב, יש ארבע עבודות בבית המקדש, שעליהם הפסוק מתכוון כשהוא אומר, ועזר הקרב יומת חלילה. זר חייב עליהם מיטה בידי שמיים. איזה ארבע עבודות, אם אדם שהוא לא כהן עובד את העבודות האלה בבית המקדש, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. זריקה, אם הוא לוקח דם של קורבנות וזורק על גבי המזבח, זה עבודה אחת. והכתרה, הוא לוקח איברים או אימורים של קורבנות, חלקים של קורבן שצריך להקטיר על המזבח, ומקטיר על גבי המזבח. או שהוא לוקח את הקומץ, את החלק מהמנחה שמקטירים על המזבח, ומקטיר על גבי המזבח, זה עבודה שנייה. וניסוך המים, בחג הסוכות, מנסחים מים על גבי המזבח. אם אדם זר שהוא לא כהן עושה את העבודה הזאת, חייב מיטה, עבודה שלישית. וניסוך היין, כל הקורבנות שצריכים ניסוך, מנסחים במשך כל השנה יין על גבי המזבח. אם עושה את זה אדם שהוא זר, גם על זה הוא יהיה חייב. נשים לב דבר שלא אמר רב, הוא לא דיבר על תרומת הדשן. מה שכל בוקר, לפנות בוקר, בא כהן, עולה על גבי הכבש, ולוקח מהמזבח קצת מהאפר, יורד ושם את זה בצד המזבח וזה נבלע במקומו, עבודה הזאת של תרומת הדשן, אם זר יעשה אותה לפי דעתו של רב, הוא לא יהיה חייב מיטה. למה? כי זה לא עבודת מתנה, זה לא עבודה של נתינה, זה מה? עבודת צילוק, הוא לוקח מהמזבח. על זה התורה לא מזהירה ואומרת ועזר הקרב ומת. לעומת זאת ולוי אמר, אף זר שעובד את העבודה של תרומת הדשן, יהיה חייב מיטה בידי שמיים, וכן תנא לוי במתניתא, בברייתא שהוא סידר, הוא גם כן כתב את ההלכה הזאת, אף תרומת הדשן, אם זר עבד את העבודה הזאת, יהיה חייב מיטה בידי שמיים. מה הייתה עמד הרב? למה לפי דעתו של רב, רק את הארבע עבודות שהזכרנו, אם עשה את זה זר, יהיה חייב מיטה בידי שמיים, אבל תרומת הדשן לא. נכתיב הפסוק שהזכרנו קודם, שבו התורה מורה לכהנים, תשמרו על כהונתכם, אין דבר כזה שזר יעשה עבודה בבית המקדש. אומרת התורה, ואתה ובניך איתך, אתה אהרון הכהן והכהנים בניך איתך ביחד, תשמרו את כהונתכם, למה? לכל דבר המזבח, כל העבודות של המזבח, וגם של קודש הקודשים, למבית לפרוכת, הכוונה קודש הקודשים, ואז כותבת התורה, ועבדתם, והיא מוסיפה, עבודת מתנה, אתן את כהונתכם, ואם לא, אם זה לא יהיה כהן, אלא עזר הקרב, אז יומת. קודם כל זה שכתוב עבודת מתנה. לומדים מפה דווקא עבודה שנותנים משהו על המזבח או בקודש הקודשים. על זה נאמר זר הקרב יומת. ולא עבודת צילוק. לא כשלוקחים מהמזבח, למשל תרומת הדשן. על זה לא נאמר וזר הקרב יומת. דבר שני, ועבדתם זה כמו שתי מילים. עבודה שלמה, עבודה תמה, דווקא עבודה שמסיימת עניין, שאין אחרי ההמשך, למשל זריקת אדם על גבי המזבח, אין שום דבר המשך אחר כך. על זה חייב הזר שעובד עבודה מיטה בידי שמיים, ולא עבודה שיש אחרי העבודה, למשל שחיטה, זר שמותר לו לשחוט, אבל אם הוא למשל קיבל את הדם, שזו עבודה שרק כהן מותר לו לקבל את הדם של הקורבן, אם זר קיבל את הדם של הקורבן, אמנם זה אסור, מה שמדגיש מיד בתחילת הסוגיה שלנו, שכל העבודות בבית המקדש אסורים שיעשה אותם זר, אבל בשביל להיות חייב מיטה בידי שמיים, אם הוא עושה עבודה שהיא לא סיום של עבודה, זו לא עבודה תמה שמשלימה סדרה של עבודות, כמו קבלת אדם, הולכת אדם אל המזבח, אם הוא לא עשה את הזריקה של אדם, שזאת ההשלמה של העבודות, הוא לא יהיה חייב על זה מיטה בידי שמיים. אבל זה דעתו של רב, הוא מדייק בזה שכתוב, עבודת מתנה, דווקא עבודה של נתינה, חייבים עליה מיטה בידי שמיים, אבל אם זה תרומת הדשן שזה סילוק מעל גבי המזבח, על זה לא חייבים מיטה בידי שמיים. לוי חולק עליו, הוא סובר שגם על תרומת הדשן חייבים. ולוי הוא סובר, רבי רחמנה, התורה מרבה, בזה שהיא מוסיפה את המילה לכל דבר המזבח. זה בא להגיד שגם עבודה שאתה בא במסלק מהמזבח, גם על זה חייבים מיטה, אם זה נעשה על ידי זר. כי זה שתורה הייתה יכולה לכתוב, תשמרו את כהונתכם בדבר המזבח, וזהו, מה זה לכל דבר המזבח? זה בא לרבות גם אם מסלקים מהמזבח תרומת הדשן, גם על זה משלימה התורה וכותבת, והזר הקרב יומת. שואלת הגמרא ורב, אצלו בתורה גם כן כתוב לכל דבר המזבח, מה זה בא לרבות? זה בא לרבות, ההולה היתויי, שבע הזעות שמזים בתוך ההיכל כנגד הפרוכת מהפר, כל מיני פרים וסעירים הנשרפים, למשל פר אלם דבר של ציבור, אם הציבור הלכו ושאלו את הסנדרין שאלה על איזושהי הלכה שאם עושים, אם אדם נכשל בה, למשל אכילת חלב. שאלו את הדיינים בסנדרין שם, תגידו מה דעתכם על חלב מסוים שבבהמה, שלא ידעו האם זה חלב שהוא נחשב שומן והוא מותר באכילה, או שזה חלב שהוא אסור באכילה. שאלו אותם מה דעתכם, דנו, שקלו והחליטו בסופו של דבר להתיר. הלכו כולם, אכלו מהחלב הזה. בסוף התברר שזאת הייתה טעות. צריך להביא פר אלם דבר של ציבור לחפר. זה אחד מהפרים הנשרפים, אחד מהפרים שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל מול הפרוכת. זה עבודה של מזים שבע הזעות שבפנים על הפרוכת. הייתי אומר שכאן הרי התורה לא מדברת על עבודות בהיכל, התורה מדברת, מה אומרת התורה? לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת. שתי מקומות שאם עושים בהם עבודה, אדם זר, אנשים זרים שעושים את העבודה, יהיו חייבים. אם זה על המזבח שנמצא בעזרה, או מבית לפרוכת שזה כוונה קודש הקודשים. ומה עם ההיכל? לא כתוב שזר שעושה עבודה בהיכל יהיה חייב. למשל, מזה שבע הזעות מאדם, אז לא כתוב שהוא יהיה חייב, כי הרי זה בתוך ההיכל. וכן אותו רעיון, הזעה שבמצורע, שלוקחים את השמן, שמן זית שהמצורע מביא כשהוא בא להיטהר, ומזים גם כן, כנגד הקודש הקודשים. אז ההזעה הזאת היא גם לא כלולה, לא במזבח ולא בקודש הקודשים עצמו, כי זה כנגד קודש הקודשים, אבל זה נעשה לפי דעתו של רשי בהיכל. אז אם כן, מאיפה נדע שגם על זה זר שיעבוד את העבודה הזאת יהיה חייב מיטה? לומדים את זה מלכול, ולהביא שהוא מלכול לומד את העבודת סילוק, שגם אם עושים תרומת הדשן, יהיו חייבים אם זר עושה את זה, ולאו בדווקא אם זה עבודת מתנה, אלא לכל דבר המזבח, גם אם זה סילוק מהמזבח, יהיו חייבים כי כתוב לכל, אז אם כן המילה לכל לא מיותרת, אז מאיפה ירבה לוי את ההלכה הזאת, שהזעות שמזים בתוך ההיכל, גם עליהם זר יהיה חייב, עונה הגמרא, יש במילה לכל דבר שתי ריבועים. נפקא ליה, מזה שהיה מספיק שיהיה כתוב לדבר המזבח, וכתוב וכל דבר המזבח, מזה לומדים. מזה שכתוב דבר, שלומדים מפה, שמרבים עבודה של סילוק. גם אם בא זר ומסלק מעל גבי המזבח, עושה תרומת הדשן, יהיה חייב. מזה שכתוב לכל דבר המזבח, לומדים, שגם על עבודות שנעשות, בתוך ההיכל חייבים עליהם. למשל על ההזעה שמזיעים בתוך ההיכל חייבים עליהם אם זר עשה את העבודה הזאת. ורב לעומת זאת סובר שלא דורשים מהמילה לכל דבר שני דרשות. לא, דבר וכל דבר לא דריש. ולכן, לפי דעתו של רב, לומדים רק דבר אחד. לומדים שעל עבודות שנעשות בהיכל, גם עליהם אם זר עושה אותם הוא יהיה חייב. אבל לעומת זאת, לעניין תרומת הדשן, שזאת לא עבודת מתנה, אלא זה דבר שלוקחים מעל גבי המזבח, על זה זר לא יהיה חייב. בכל אופן, לפי דעתו של לוי, לומדים שגם כשאתה בא לסלק מעל גבי המזבח, תרומת הדשן, גם על זה רק כהן מותר לו לעשות, אבל זר אם חלילה יעשה את העבודה הזאת, יהיה חייב מיטה בידי שמיים. למה? לכל דבר המזבח, גם דברים שהם סילוק, אפילו שהם לא עבודה של נתינה, אלא זו עבודה של לקיחה. שואלת הגמרא, בוא נראה איך הפסוק הזה הולך מתחילה ועד סוף, בכל אופן מה שנוגע לענייננו. אומרת התורה שהכהנים צריכים לשמור על העבודה שלהם, איפה? לכל דבר המזבח, שזה ריבוי, אז לכל דבר המזבח זה כלל, זה כולל את כל הדברים של המזבח, ואז כתוב, ולמבית לפרוכת, גם העבודות שבקודש הקודשים, ועבדתם, מוסיפה התורה ואומרת, עבודת מתנה. אז אתה אומר שמלכל דבר המזבח זה כלל, זה כולל גם עבודה של סילוק, אבל אחר כך יש פרט, עבודת מתנה, רק עבודה שאתה נותן. יש לנו אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, שאם יש כלל ואחרי זה פרט, כמו כאן, שכתוב לכל דבר המזבח, כל עבודה שהיא, גם אם זה עבודת סילוק, אבל אחר כך כתוב עבודת מתנה, דווקא אם זה נתינה, לא אם זה לקחת, לא אם זה לסלק, אז אם כן, כלל הוא פרט, התוצאה היא, שהולכים רק לפי הפרט. אז אם כן, אימא, לכל דבר המזבח, כלל, בעבודת מתנה פרט, והמידה היא, כלל הוא פרט, אין בכלל, הכלל לא מרבה כלום, אלא מה שבפרט, רק מה שכתוב בפרט, ומה כתוב בפרט? עבודת מתנה, נתינה על גבי המזבח, כמו זריקת אדם, הכתרה, אבל לא עבודת סילוק. עבודת מתנה אין, עבודת סילוק לא. אז אם כן, למה לפי דעתו של לוי, לומדים שגם עבודת סילוק, חייב עליה זר אם הוא עושה אותה? הרי אפשר ללמוד כלל ופרט. אמנם כתוב לכל דבר המזבח, אבל אחר כך מה כתוב? רק עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. וזה שכתוב אחרי זה פרט, זה מבטל את הכלל שהיה לפני כן. וכל מה שהכלל בא לרבות זה רק את הפרט, רק עבודת נתינה. אז למה לפי דעתו של לוי אפשר גם, חייב גם זר שסילק מעל גבי המזבח על זה שהוא עשה עבודה ששייכת לכהנים? רצת הגמרא, אין כאן רצף. זה לא כלל בפרט. בוא ונקרא את הפסוק. אמר קרא, בוא נראה. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון ובניו, ואתה ובניך תשמרו את כהונתכם. אל תיתנו לזר לעשות עבודה בבית המקדש. איפה? לכל דבר המזבח, כלל. מה אתה בא לומר? שזה בא לרבות גם עבודת סילוק. אוקיי, בוא נראה. אבל אחרי זה יש לנו פרט שכתוב רק עבודת מתנה. שנייה. אבל בין לכל דבר המזבח לבין עבודת מתנה, מה כתוב? ולמבית לפרוכת ועבדתם. כתוב כאן בעצם שני דברים. קודם כל מדברים על עבודות של מבית לפרוכת, עבודות בקודש הקודשים. אחרי זה ועבדתם, עבודה שלמה, עבודה שמשלימה, עבודה שמסיימת, כמו זריקת אדם, שאין אחר כך עוד מה לעשות עם אדם. ורק אחר כך כתוב את הפרט, עבודת מתנה. זה כלל ופרט? תגיד לי. הכלל כתוב במקום אחד, ואחר כך כתוב עם דברים אחרים, ורק אחרי זה הפרט. זה לא כלל ופרט. יש הפסק. ולכן לא לומדים את הכלל ופרט בצורה כזאת. אלא, אמנם, מסכים, כתוב עבודת מתנה, מקבל. רק עבודת מתנה ולא עבודת סילוק, אבל מבית לפרוכת, עוד עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. מסכים, התורה אומרת, ועבדתם עבודת מתנה. זה כתוב אצלי בספר תורה בדיוק כמו שזה כתוב אצלך. אבל איפה זה כתוב? בוא ונסתכל. זה לא כתוב מיד אחרי לכל דבר המזבח עבודת מתנה. ואז היית אומר, תשמע, יש פה כלל, נכון? גם עבודת סילוק, לא רק מתנה, אבל אחרי זה יש פרט, רק עבודת מתנה, לא עבודת סילוק. זה לא כתוב ככה. כתוב אחרי לכל דבר המזבח, כתוב אלה מבית לפרוכת, לא רק המזבח, גם קודש הקודשים, אחר כך כתוב ועבדתם, אחרי זה כתוב עבודת מתנה. בסדר. למבית לפרוכת, באמת עבודת מתנה. איפה זה מבית לפרוכת? קודש הקודשים, אחרי הפרוכת שם בהיכל. שם! עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. המילים עבודת מתנה לא נכתבו על, לכל דבר המזבח, הם נכתבו על, על מבית לפרוכת. מדברים פה על שני מקומות. יש כאן את ה, לכל דבר המזבח, העבודה שנעשית על המזבח בעזרה בחוץ, כאן כתוב לכל, לא רק עבודת מתנה, על כל עבודה זר יהיה חייב, גם אם זה עבודת סילוק, גם אם זה תרומת הדשן. עבודת מתנה, זה נאמר על קודש הקודשים בכלל. איך כתוב? ולמבית לפרוכת, בקודש הקודשים, ועבדתם עבודת מתנה, זה נכון. שם עבודת סילוק לא יהיו חייבים עליה. קודש הקודשים עבודת סילוק לא יהיו חייבים, רק עבודת מתנה. על נתינה בקודש הקודשים רק על זה יהיו חייבים, זה אתה צודק? בחוץ? אתה מדבר על עבודות שנעשית בחוץ, בעזרה, על גבי המזבח? אפילו עבודות סילוק. גם אם הזר עושה תרומת הדשן, הוא מסלק דשן מעל גבי המזבח, הוא יהיה חייב על זה. כי כתוב לכל דבר המזבח. הסיפור של מתנה נאמר על קודש הקודשים, הוא לא נאמר על המזבח. שואלת הגמרא, רגע. כתוב עבודת מתנה, נכון? זה מדבר על מבית לפרוכת, נכון? אבל בין המילים ולמבית לפרוכת לבין המילים עבודת מתנה כתוב עוד דבר, ועבדתם. במה לומדים מהמילה הזאת? עבודה תמה, עבודה שלמה, עבודה משלימה. אז יהיה אחי ועבדתם נמי. אתה אומר שמתי אדם שהוא לא כהן שעובד עבודה יהיה חייב מיטה בידי שמיים, רק אם הוא עושה עבודה שמסיימת סדרה של עבודות. כמו זריקת אדם שאין אחרי זריקת אדם עוד משהו לעשות עם אדם. רגע, אבל אולי גם זה נאמר דווקא על קודש הקודשים ולמבית לפרוכת. כי איך כתוב, ועבדתם עבודת מתנה, כתוב אחרי ולמבית לפרוכת. אז כמו שעבודת מתנה, אתה משייך אותה לקודש הקודשים. גם ועבדתם, שזו עבודה משלימה, מסיימת, תשייך את זה לקודש הקודשים. אל מבית לפרוכת, בקודש הקודשים, עוד עבודה תמה, רק עליה חייבים מיטה, ולא עבודה שיש אחרי העבודה. בחוץ. אבל אם זו עבודה שנעשית במזבח, מחוץ לקודש הקודשים, אפילו עבודה שיש אחרי העבודה, גם כן יהיה חייב על העזר, כמו למשל, אם הזר ילך ויוליך את הדם מהמקום השחיטה אל המזבח, על זה לבד יהיה חייב מיטה בידי שמיים. עונה הגמרא, יש הבדל בין מה שכתוב עבדתם, שזה עבודה משלימה ומסיימת, לבין מה שכתוב עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. אתה יודע מה ההבדל? וו. כשכתוב וו בתחילת המילה, זה אומר שאנחנו משייכים אותו למה שהיה כתוב קודם. זה וו החיבור. זה כתוב לגבי ועבדתם. למה כתוב ועבדתם ולא כתוב עבדתם סתם? בלי וו בהתחלה. ועבדתם אומר, תשמע, אני משייך את העבודה תמה לא רק לקודש הקודשים, אלא גם למה שכתוב קודם. גם לכל דבר המזבח. גם על העבודות של המזבח צריך שיהיה עבודה שמשלימה ומסיימת כדי שהזר יהיה חייב. אבל אם הוא רק עשה קבלת אדם, הולכת אדם, שחיטה, לא יהיה חייב. רק אם הוא עשה זריקה הוא יהיה חייב. כי כתוב ועבדתם, עבודת תמה. אבל לעומת זאת, עבודת מתנה ולא סילוק, לא כתוב ועבודת מתנה. כתוב עבודת מתנה בלי וב. אז זה רק על כאן, זה לא על מה שהיה כתוב קודם. אז אם כן, זה נאמר דווקא על קודש הקודשים ולא על המזבח. פה בדרך אגב רואים פה דבר מאוד מעניין, שוו החיבור לא נאמר על מילה אחת קודם, אלא הוא נאמר על, על נושא שנאמר עוד לפני הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זאת אומרת, בעצם בדרך כלל וו החיבור זה המשך על מה שכתוב קודם. היינו אומרים, למבית לפרוכת ועבדתם, שעבדתם זה וו החיבור למבית לפרוכת לקודש הקודשים. כאן יש חידוש שהוו החיבור הולך על דבר אחד קודם, זאת הולך על, על המזבח. לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם לא רק הולך על המבית לפרוכת, על הקודש הקודשים, אלא הוא כבר הולך גם על מה שכתוב לפני, מה שכתוב שם לגבי העניין של המזבח, בסדר? בכל אופן, אבל לעניין עבודת מתנה לא כתוב וו לפני כן, אז זה נאמר רק על קודש הקודשים ולא על המזבח, ולכן על המזבח, גם אם זה לא עבודת מתנה אלא עבודת סילוק, יהיו חייבים. יהיה זר חייב על זה מיטה בידי שמיים. אבל לעומת זאת לגבי עבודת תמה, זה נאמר גם על המזבח, כי עד הרער ויקרא, אחרי שסיימנו ואמרנו רק קודש הקודשים, התורה אבל אומרת, ועבדתם, שעבודת המה, זה חיבור גם למה שהיה כתוב קודם לעניין המזבח, שגם במזבח, איזה עבודה יהיה חייב עליה זר, דווקא אם זו עבודה שמסיימת סדרה, שורה של עבודות. דיברנו על המזבח, לפי דעתו של לוי, שעל המזבח, גם אם זה לא עבודה של מתנה, אלא עבודה של נטילה, עבודה של סילוק, כמו תרומת הדשן, לפי דעתו של לוי יהיו חייבים. דיברנו על הקודש הקודשים, ששם, אם זה עבודת סילוק, יהיו פטורים, רק עבודת מתנה חייבים, כי כתוב למבית לפרוכת ועבדתם, עבודת מתנה, שרק עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. זאת אומרת ככה, בעצם החילוק הוא מאוד ברור. במזבח חייבים לפי דעתו של לוי גם על סילוק, גם על תרומת הדשן. בקודש הקודשים חייבים רק על נתינה. מה לגבי באמצע? בין קודש הקודשים לבין המזבח יש את ההיכל. עבודות שבהיכל, כשהמנורה, איפה שהשולחן, כן, איפה שהמזבח של הקטורת, מזבח הזהב, שם נאמר שיהיו חייבים זר שיעשה עבודת סילוק, כמו לעניין המזבח, או שיהיה פטור, כמו לעניין קודש הקודשים. באי רבה, עבודת סילוק בהיכל, מהו? לפנים מדמינן לי, הם מדמים את זה כמו עבודות בקודש הקודשים שיהיו פטורים, כי דווקא עבודת מתנה חייבים, או לחוץ מדמינן לי, או שמדמים את זה לעזרה, ששם יהיו חייבים גם על עבודת סילוק. הדר פשטי, רבה אחרי זה תירץ את השאלה, וענה עליה, בוודאי שיהיו חייבים. כי כתוב, ולמבית. למה, מה היה חסר אם היה כתוב מבית לפרוכת? אם היה כתוב ככה, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח מבית לפרוכת ועבדתם עבודת מתנה. מה זה? ול, וו, למד. מה זה שתי המילים, שתי האותיות האלה? זה בא לרבות לא רק בית הפרוכת שזה קודש הקודשים, אלא ול, זה בא לרבות גם תאיכל, שגם זה דווקא עבודת מתנה חייבים, אבל אם זה סילוק, יהיו פטורים. למשל, מה זה עבודת סילוק בהיכל? יש הרבה דוגמאות. להוציא מהנרות של המנורה את הפתילות ואת מה שיש שם, את הגחלים והכל. זה סילוק. או למשל, להוציא את מהשולחן, להוציא את מה שיש בשולחן, הכל, שגם כן היה בהיכל, הם יהיו חייבים על זה. הוא אומר, גם רק עבודת מתנה חייבים ולא עבודת סילוק. עכשיו, הגמרא מנסה בעצם להבין, אמרנו שלפי דעתו, אפילו של לוי, איזה עבודות חייבים עליהם, זר שעושה אותם, אם זה זריקה, אם זה הכתרה, ניסוך המים, ניסוך היין, זהו. אתה יודע מה? לפי דעתו של לוי, גם תרומת הדשן, בסדר. אבל נשאלת השאלה, מה עם עוד עבודות? למה להם זר לא יהיה חייב? אלא מעתה, שלפי דעתו של רבה, זר יהיה חייב מיתה על עבודת מתנה בהיכל. הוא נותן מתנה, יהיה חייב זר אם הוא עושה עבודה בבית המקדש. בתוך ההיכל. אז למה זר שסידר את לחם הפנים על השולחן בהיכל לא חייב? למה לא מונים את זה חלק מהעבודות שזר חייב עליהם? לחייב! זה הרי עבודת מתנה. הוא מניח את הלחמים על השולחן. הוא לא לוקח שום דבר. למה אתה לא מחייב אותו מתעבידי שמיים על העבודה הזאת? הרי בהיכל חייבים גם כן. ולמבית לפרוכת, מרבה גם את ההיכל, שם יש את השולחן, שם יש את הלחמים, למה כשכהן זר מסדר את הלחמים על גבי השולחן, לא יהיה חייב, הרי עושה עבודת מתנה. עונה הגמרא נכון, אבל יש עוד תנאי, זה צריך להיות עבודה אחרונה, עבודה שהיא משלימה, עבודה תמה, וזה לא, כי נתינת הלחמים על גבי השולחן, זה לא הדבר האחרון בעבודה של נתינת הלחם. מה יש אחר כך? איקה סידור בזיחין. הרי את הלחמים, כל שבת היו מחליפים את הלחמים שם על השולחן בבית המקדש בהיכל. והיו נותנים את הכל לכהנים, היו אוכלים את הכל. רגע, ומה עם הקדוש ברוך הוא בעניין? אתה לא מקטיר בשבילו שום דבר, אין דבר כזה. אתה צריך לתת משהו למזבח. מה תיתן? את הלחמים הכל אתה לוקח לכהנים, מה תיתן למזבח? אז יש שם שתי כפות כאלה, מלאים בסממן שנקרא לבונה. הכפות האלה נקראים בזיכין. הם שמים את זה כל השבוע על גבי השולחן, והלבונה הזאת, זה היה החלק שמקטירים על גבי המזבח. עכשיו, כשמאדם מסדר את הלחמים על גבי השולחן, הוא לא סיים את העבודה. זה לא עבודה תמה. צריך עוד לשים את הבזיכים. זר שם את הלחמים על גבי השולחן, זה לא עבודה תמה. הוא לא סיים את העבודה, הוא לא שם את הבזיכין. לכן הוא לא יהיה חייב. שואל את הגמרא, רגע, ואם הוא כן שם את הבזיכין, הוא כן יהיה חייב. לא מנית את זה ברשימה של הדברים שזר חייב עליהם. סידר בזיכין לחייב. עונה הגמרא, מה, לשים את הבזיכין על גבי השולחן, סיימת את העבודה? מה פתאום? בשבת אתה צריך להקטיר גם את הבזיכי לבונה האלה, את הלבונה שבבזיכין. איקה סילוק, הבזיכין בשבת והקטרה על גבי המזבח. עכשיו, מה לגבי ההקטרה על גבי המזבח? זה באמת כתוב. כל ההקטרות שמקטירים על גבי המזבח, באמת זר חייב עליהם איתה. אם זר ייקח את הלבונה שבבזיכין ויקטיר על גבי המזבח, באמת הוא יהיה חייב. בסדר. אז העבודה האחרונה לגבי השולחן, זה הקטרת הבזיכין, ועליהם באמת הזר יהיה חייב. שואלת הגמרא, ומה לגבי המנורה? זר שסידר את הנרות של הזהב של המנורה. רש"י לומד שכל פעם כשרצו להיטיב את הנרות של המנורה, היו שולפים את זה החוצה, מנקים את זה, מוצאים את הפתילות, ואז מחזירים. אם זר יחזיר את הנרות של הנרות הזהב של המנורה על גבי המנורה, שיהיה חייב. למה? זה עבודת מתנה, בהיכל, צריך להיות חייב. עונה הגמרא, כן, אבל זה לא העבודה האחרונה. כי היא כנתינת פתילה. אחרי שאתה מיטיב את הנרות, אתה צריך גם לשים שם פתילה. כיוון שהוא לא עשה את הנתינת פתילה, אז הוא לא עשה עבודה משלימה ומסיימת, אז הוא לא יהיה חייב. שואלת הגמרא, ואם נתן פתילה, גם אז הוא פטור, כי לא מנינו את זה ברשימה של הדברים שהזר חייב עליהם. לחייב! עונה הגמרא, כי זה לא העבודה האחרונה. מה יש לעשות אחרי שנותנים פתילה? צריך שיהיה פה חומר בעירה שהפתילה תבער ממנו. היא כנתינת שמן, והוא לא נתן. שואלת הגמרא, ואם הוא נתן? נתן שמן לחייב. למה לא כתוב בחלק מהעבודות שזר חייב עליהם, אם הוא נתן שמן במנורה? עונה הגמרא, כי זה לא העבודה האחרונה, היא כהדלקה. צריך להדליק את הנר של המנורה. שואלת הגמרא, ואם ידליק זר לחייב? למה זה לא מנוי בין העבודות שהזר חייב עליהם? עונה הגמרא, כי הדלקה, לאו עבודה היא. זה לא עבודה של ממש, לכן לא יחייב על זה. האש עולה מאליה, אומר התוספות ישנים. שואלת הגמרא, רגע, הדלקה זה לא נקרא עבודה? על מה אתה מדבר? ולא? בוא נצא החוצה. למזבח. כל בוקר היו מדליקים את האש של המערכה. ברייתא אומרת, התניא, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. וערכו עצים על האש. מי עושה את זה? אומרת התורה, בני אהרון הכהן. לימד על הצתת עליתה. כוונה כיסמים, עליתה. להצית את הכיסמים כדי שהמערכה תבער. מי יעשה את ההצתה הזאת? שלא תהיה אלא בכהן כשר. ולבוש בכלי קשרת, הכוונה בבגדי כהונה, כדת וכדין. אז זה רק הדלקת. נגיד הדלקת זה לא נקרא עבודה. אתה רואה שהדלקת המערכה במזבח נקראת עבודה. אז למה הדלקת נרות לא נקראת עבודה? אמרת הגמרא, יש הבדל. הצתת עליתה, עבודה היא. זה אש. זה עבודה שיש בה ממש. אומרים תוספות ישנים, אתה יודע מה זה להדליק אש? זה לא כמו להדליק נר. זה עבודה גדולה להצית אש. אז זה נקרא עבודה. אבל הדלקה של מנורה לאו עבודה היא. זה לא עבודה שיש בה ממש. ולכן, על זה לא יהיה חייב זר אם הוא הדליק את הנרות בהיכל. שואלת הגמרא, אלא מעתה, זר שסידר את המנורה, שסידר את המערכה, סידר את העצים, את השורה של העצים, כדי שהדליקו על זה את האש במזבח החיצון, לחייב מיטה. למה? כי זה עבודת נתינה. אתה אומר שעבודת מתנה, חייבים עליה גם חייבים עליה גם במזבח, גם בעזרה. עונה הגמרא, איקה סידור שני גזירי עצים, זה לא עבודה מסיימת. כי כשאתה שם, איך היה הולך? בבוקר, לפני הדלקת האש, הדלקת המערכה של המזבח, היו מסדרים קודם כל את העצים של המערכה, הרבה עצים. ומעל זה יש מצווה מיוחדת לשים שני גזירי עצים. וזה שלב שני. אז לכן כשאדם סדר את המערכה, הוא עשה רק את השלב הראשון. זה לא נקרא עבדתם, זה לא עבודה תמה, זה לא עבודה מסיימת. כי יש עדיין ניקה שני, סידור שני גזרי עצים, שאתה גמרא בסדר, אז אם סידר שני גזרי עצים, לפחות על זה לחייב. עונה הגמרא, זה גם כן לא סיום העבודה. כי איקה סידור איברים, אחרי שחיטת קורבן התמיד, הרי מסדרים את האיברים על גבי המזבח. זה גם כן המשך, זה שלב שלישי. אומרת הגמרא, אבל זה לא לפי כל הדעות. יש דעה שסוברת שנתינת שני גזרי העצים זה כבר השלב האחרון, כי נתינת האיברים זה כבר משהו חדש. זה לא קשור לסידור המזבח. זה מה שמביא הגמרא. ואמר רב אסי, אמר בשם רבי יוחנן, זר שסידר שני גזרי העצים, כבר על זה הוא יהיה חייב, כי זה נקרא גם עבודת נתינה, כי הוא שם שני גזרי עצים, וזה גם עבודת תמה, כי הוא השלים את כל הסידור של המזבח. למה באמת? כי באמת זה באמת הוויכוח, באפליגי, מר סבר, דעתו של רבי יוחנן, שלסדר את המערכה, זה לא סיום העבודה, אבל לסדר את שני גזרי העצים, זה כבר סידור זה כבר סיום סידור המערכה, זה עבודת המאי, ולכן יהיה חייב על זה. לעומת זאת, רב שלא מנע סידור שני גזירי עצים בתור העבודות שחייב עליהם זר, כי לפי דעתו הוא סבר, סידור גזירי עצים לאו עבודת המאי. זה עדיין לא נקרא שהוא ישלים את העבודה, כי לסדר את האיברים אחר כך מלמעלה, זה חלק מהעבודה של הכנת המזבח. תכן שהוא סובר, תשמע, בשמת המכין את המזבח, שעושים את זה את האיברים. אז סידור הנחת האיברים זה חלק מהסידור של המזבח לפי דעתו של רב. ולכן זה שהוא רק שם שני גזרי עצים עדיין לא יהיה חייב על זה. אבל כשהוא ישים את האיברים זה נקרא הכתרה. על הכתרה הוא כבר בוודאי יהיה חייב. כי כמו שרב כבר כותב מפורש שאחד מארבע עבודות שזר חייב עליהם מיטה בידי שמיים זה אם הוא מקטיר על גבי המזבח. בכל אופן יש לנו ויכוח בין דבריו של רב שלפי דעתו זר שסילק הרים תרומת הדשן על מזבח החיצון, הוא לא יהיה חייב מיטה בידי שמיים, ויש דעתו של לוי שסובר שגם אם זר מסלק, עושה תרומת הדשן, יהיה חייב מיטה בידי שמיים. מביאה הגמרא שיש ברייתא גם כמו דעתו של רב, וגם כמו דעתו של לוי, ובזה בעזרת השם נסיים. קודם כל תניא כבתי דרב, שעל תרומת הדשן לא חייבים מיטה בידי שמיים. נראה רשימה של דברים, שחייבים עליהם מיטה בידי שמיים, ולא כתוב בין הדברים תרומת הדשן. רשימה של העבודות שזר חייב עליהם מיטה בידי שמיים, אם הוא עושה עבודות שהכהנים צריכים לעשות. זריקת הדם, הזעת הדם על גבי המזבח, בין לפנים, בין על הפרוכת בהיכל, בין לפני ולפנים, ביום הכיפורים, כשהכהן גדול נכנס לעזות בתוך קודש הקודשים, וכן, המזה את הדם בחטאת העוף, שהוא מזה מהדם על הקיר של המזבח, והממצה את הדם של קורבן עולת העוף, ממצה את זה על גבי הקיר של המזבח, והמקטיר על גבי המזבח בעולת העוף, מקטיר את הבשר של עולת העוף על גבי המזבח, זה הכל עבודת נתינה, זה גם עבודות שלמות, עבודות אחרונות. והמנסך שלושה לוגים מים בחג הסוכות, מה שמנסחים ניסוך היין. וכן שלושה לוגים יין שמנסחים כל יום ביחד עם הקורבן. על כל אלה זר חייב מיטה בידי שמיים. אבל מה לא כתוב? תרומת הדשן. למה? כי זה כמו דעתו של רב, שעל תרומת הדשן, גם אם זר יבוא ויעשה תרומת הדשן, לא יהיה חייב על זה מיטה בידי שמיים. תניא כבתי דלוי, יש ברייתא גם כמו דעתו של לוי, שלפי דעתו, זר שעשה תרומת הדשן, חייב על זה מיטה בידי שמיים. עבודות שזר חייב עליהם מיטה בידי שמיים, אמרים את הדשן, כבר בהתחלה כתוב, שזר חייב מיטה בידי שמיים על תרומת הדשן. וכן, אם הוא מזה שבע זעות של דם, שבפנים, בהיכל, בקודש הקודשים, וכן, אם הוא מזה שבע זעות מהלוג שמן של המצורע, גם על זה הוא יהיה חייב. והמעלה איברים ומקטיר אותם לגבי המזבח, יהיה חייב. בין אם הוא מעלה דבר שקשר לגבי המזבח, בין אם הוא מעלה דבר שפסול לגבי המזבח, מכיוון שזה עבודת נתינה, מקטיר על גבי המזבח, הוא נותן על גבי המזבח, זה גם העבודה שמשלימה את הסדרה של העבודות, אז לכן זה נחשב עבודה שקשרה רק על ידי כהן, וזה מה שכלול בפסוק, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם, וזה חייב מאוד זר להיזהר, שלא לעשות את העבודות האלה, כדי שיזכה לחיים ארוכים, ועד כאן דף כ"ד.